בוקר טוב, ושלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. יום חמישי היום, ואנחנו מנסים בכל הכוחות, רפאל היקר שבאולפן ואני מפה, לקיים את הקביעות של יום חמישי. אז עכשיו השעה כבר 11:15, למרות שחשבתי שזה יקרה ב9:15, אבל מוטב עכשיו מאשר חלילה לא כלום. מאוד מאוד רוצה להישאר בקריאות הזאת. יש לי הרבה מאוד שאלות. ואיך אמרה לי מישהי, תראי, במקום לענות לכל אחת ספציפית ונקודתית, אז את עונה ביחד. וכולם מתרמים מזה. כל אחת מוצאת את עצמה, שואלת שאלות כאלה ואחרות. ופתאום מקבלת תשובה, כמו שאומרים, ישר למחשב, ישר לאוזן. אז זה כיף גדול, והדברים האלה עוברים דיסקוס במקומות העבודה, במשרדים, בשכנות, בגינה, בכל מיני מקומות כאלה, ואני מאוד שמחה. אז מי שאולי פעם ראשונה פה, אני יהודית פוגל, ואנחנו בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. אני צרודה, כבר צרידות, אני לא יודעת מה קבל הקדוש ברוך הוא שלא כרונית. אתם יודעים, עם הגיל באים כל מיני מתנות קטנות כאלה, שנדבקות ובקושי עוזבות. זה נכון שאני כל היום מדברת, והרבה, וזה נכון שבלי עין הרע, כן ירבו. בציבור יש הרבה מאוד חתונות. ולמרות שאני לא משתתפת בכל החתונות, אבל יש הרבה חתונות שאני כן חייבת ורוצה להשתתף. עם אחי מחתן מין, אני לא אשתתף. עם אחי, עם גיסתי, שהיא לא עלינו אלמנה, מחתנת נכד, שאני לא אשתתף. שכנה ממש בבניין, בדלת, מחתנת את הבת האחרונה, שאני לא אשתתף. עכשיו, מה קורה? את צריכה לדבר, לדסקס, לשוחח, ואי אפשר להתגבר על התזמורת. כבר עשיתי איזשהו סקר, ואני רואה שבעונת החתונות, שהיא ברוך השם להוציא את ימי ספירת העומר ושלושת השבועות, היא בלי עין הרע במחוזותינו, היא כמעט קבועה. אז אני יותר צודה מאשר בימים כתיקונם, כשאין חתונות. אבל הלוואי שתהיינה עוד ועוד, ואיך שנתמודד. אני רוצה להגיד לכם שמאחת החתונות החשובות, גם רבינו שליטה, חיתן השבוע, ופוגשים כל כך הרבה אנשים, שאולי לפעמים ברוב השנה לא פוגשים אותם, הם מתחשק לדבר, אבל אי אפשר להתגבר על התזמורת. מצד שני, צריך להרגיד את הצעירים וגם את המבוגרים, ואני בהחלט השתכנעתי מאנשי התזמורת שצריך את הווליום הכי גבוה שאפשר, כי אחרת החבר'ה לא רוצים, וזה משעמם, והם צודקים, זה לא הומו, זה חתונה של אותו זוג. למה להרוס להם זה לא איזה קינות או לוויה חלילה או משהו. אז הבנתם, אני רק צריכה לתת את המספרים, 0528-703-667, 0-3-6-7-4-7-6-2-0, פוגל 22-שטרודל, 012.net.il. אני מקווה שזה יהיה הפעם האחרונה בתוכנית, והלוואי שזאת תהיה הפעם האחרונה בכלל, ויעבור לי השיעול הזה. והנה הוואטסאפ הראשון. יהודית היקרה, שלום. ברוך השם שחיתנו לפני שבוע את הבן. הוא בהחלט היה בחור מבוגר, ומאוד שמחנו שסוף סוף חיתנו אותו. יש לנו עוד כמה ילדים בתור, והשבוע צריכה להיות שבת חתן. מה שקורה שבעלי לאחרונה, מסיבות כאלה ואחרות שלא אפרט אותן כאן, לא טורח הרבה בשלום הבית שלנו. ככה כתוב כאן. רב איתי על כל דבר קטן כגדול ובלי סוף, כאילו בכוונה, לפעמים הוא אפילו מודה בזה שכן, בכוונה הוא, כמו שאומרים, מגביר את הלהבות. ברור שאפשר לפנח למה. אני מאזינה קבועה שלך, ואני יודעת שאת תמיד תמיד מבקשת וממליצה לפנח את הלמה. למה הוא עושה את זה? אז אני חושבת שיש לי השערה למה, אבל זה לא המקום כרגע, וזאת לא השאלה שרציתי לשאולך. ובכן, בשבת זו, כמו שאמרתי, מתקיימת שבת חתן, ובלי להתבלבל, הוא פיתח מריבה, אפשר להגיד, האימא של המריבות. ומה שמתבקש מזה, שאני פשוט לא אגיע לשבת חתן, שנעשית בעיר אחרת, לא בעיר שלנו. אני מאוד מאוד שבורה, א', וב', מאוד מתלבטת מה עליי לעשות. כאילו יש לי הרגשה ברורה שהוא לא רוצה אותי בשבת חתן. ברצוני לציין שלפעמים אנחנו בסדר, כמו כל זוג רגיל, ולפעמים פשוט נראה שהבן אדם רוצה להעיף אותי מהעיניים שלו, ולא בוחל באמצעים חוץ מאלימות שעליה הוא כמובן יכול לשבת בבית הסוהר הרבה שנים, אם כי אני לא שוללת את זה. אני מאוד נסערת, וכתבתי לך ומבקשת ממך לענות לי דחוף עוד היום, כי כמו שאמרתי, שבת חתן מתקיימת מחר, כאילו מחר שבת. ועל כן אצפה בשקיקה לתשובתך. תודה, קראי לי פנינה. פנינה, הרגע את הולכת כאילו להתייפייף, להתייפות, תבדקי אם יש לך מה ללבוש, אם יש לך, אם את, יש לך איפור, אם יש לך תכשיטים, אם יש לך הכל. תתלבשי הכי יפה שאת יכולה, ותכיני את המזוודה לשבת חתן, ותכיני לך, כמו שאמרתי, את הבגדים הכי יפים, מצב רוח הכי מרומם, ובחיים, בחיים שלא תתני לאף אחד לקלקל לך את השמחה של אותו ילד שתשעה חודשים נשאת אותו בבטנך וילדת אותו בעצב תלדי בנים. אנחנו לא יולדות כל כך קל וכל כך פשוט וכל כך כלאחר יד. כן, עכשיו הגיע עת שמחה, אז מגיע לך לשמוח בלי לתת לכלום, אפילו לפרובוקציות של בעלך לקלקל לך את השמחה. ואני בטוחה שגם הוא יתעשת כשהוא יראה שאת לא נשאבת לפרובוקציות האלה, שאני אמנם לא מכירה אותו, ואולי אין לי זכות וסמכות להגיד שזה הכל פרובוקציות, אבל אני פשוט מסתמכת על דברייך לצורך העניין, כי גם את אומרת שזה לא מין תהליך של טיפול זוגי עכשיו, אלא החלטה מהרגע להרגע, ללכת לשבת חתן או לא. אז אני אומרת לך חד משמעית שכן, ולא רק כן, אלא תגייסי את כל מצב הרוח, את כל, כמו שאמרתי, תהיי הכי יפה שיש, והכי שמחה שיש, ותודי לקדוש ברוך הוא, שזכית להוביל בן לחופה, ועכשיו תשמחי בשמחתו. אני חושבת שאנשים של, שנותנים לדברים כאלה, אני לא אומרת, הם מאוד משמעותיים. אם בעלך פוגע בך, זה כואב, זה מכאיב, זה לא טוב. אבל לא לתת לזה לקלקל לך את השמחה. תארי לך מה את תחשבי. כשמן הסתם תשלימו, את אומרת לבד, יש לנו גם זמנים טובים. אתם תשלימו באיזשהו שלב, והדבר הזה שאת בשבת חתן של בנך, היקר, לא היית, הרי זה יאכל אותך, זה לא ייתן לכם חיים יותר, זה דבר, זה תחושה, החמצה הכי איומה שאני יכולה לתאר לעצמי. אז אל תעשי את זה, בשום פנים ואופן. את רוצה לבכות, אז תבכי, את רוצה לנחם את עצמך במשהו, תעשי את זה. אולי כבר יש לך בגד, תלכי ותקני לך עוד בגד, יותר יפה. כל מה שעשוי לעודד אותך ולתת לך את האוויר שאת זקוקה לו, כדי ללכת ולהגיע לאותה שבת חתן, עם ראש מורם, עם מצב רוח טוב, עם שמחה עמוקה בלב, ואנה למען השם פנינה. אני לא יודעת, אני בא לי לבדוק ביום ראשון אם באמת היית, אם באמת שמעת לעצתי, ולא חלילה וחלילה נתת למישהו או למשהו לקלקל לך את השמחה הגדולה הזאת. אז חזקי ואמצי פנינה יקרה, מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, תהני הכי הרבה, תצחקי, תאכלי, תתמוגגי מהזוג הצעיר, תני לעצמך ליהנות, מגיע לך. זו את שילדת אותו בעמל וביגע. יהודית היקרה שלו, מאוד מאוד שמחה שחזרת לתוכנית. אין לך מושג כמה שמחה שזה נתן לי. כל השבוע שאלתי את עצמי, למה את שמחה? כאילו הרגשתי איזו שמחה קטנה בלב כזאת. קטנה. ואז אמרתי, כן, יש לי למה לצפות ליום חמישי, יש תוכנית. ולשאלתי, אני בת 48, חסרת ביטחון עצמי. ממש לא רגיל. הייתי כבר בהמון טיפולים, סדנאות כמה שאת רוצה. יש לי בעל נהדר, יש לי ילדים מקסימים, אוהבים אותי, אני עובדת, אני מצליחה, הבית שלי נקי ברמה סבירה, המשקל שלי טוב, גם הוא ברמה סבירה. למה לעזאזל אני לא אוהבת את עצמי? סליחה על המילה. מאוד אודה לך אם תוכלי לתת לי כיוון. ואם תגידי, תשמעי, דבר כזה זה לא על רגל אחת, אני אבין. פשוט, מרוב שמחה שחזרת, חיפשתי מה לכתוב, ובחרתי את הצל הזה שמלווה אותי כל החיים. אין לי ביטחון עצמי. לפעמים אני רואה מרחוק דודה שלי, ברחוב, או בשמחה, או בבית הכנסת, אני לא ניגשת אליה, רק דוגמה, כי לא יודעת, אולי תשאל אותי משהו, אולי תגיד לי משהו, בכלל, עצם העובדה שאני מתקרבת ובאה למקום שיושבת בבית הכנסת, לדוגמה, כבר ימשוך אליי עיניים, וזה משהו שאני לא יכולה לעמוד בו. מקווה שהבנת, מאוד קשה להבין את זה. כאשר אני שוב הולכת לאיזושהי סדנה, או לסשיה של אחד על אחד, מאוד קשה לי להסביר את זה, כי אף אחד לא מבין מה הבעיה. אודה לך מאוד אם תוכלי קצת לדבר על זה. אבל אם יש לך משהו יותר חשוב, ואנשים שואלים אותך שאלות הרות גורל, ותתחי את התשובה לעוד זמן, אני אבין ולא אכעס. מודה לך מאוד מראש, קראי לי בבקשה, יערה. טוב, אומרת יערה, שבת 46, אישה בעל באמה, נשואה, אם לילדים, יש לה בעל טוב, יש לה ילדים טובים, יש לה עבודה טובה, ממש ברוכה בכל הברכות. אבל מה? אין לה ביטחון עצמי. עד לרמה שהיא צריכה ללכת לראה את דודה שלה בבית כנסת, היא צריכה להגיד לה שבת שלום, מפחדת ללכת. למה? כי כל אותן נשים שיושבות על יד הדודה, תהפוכנה את הראש ותסתכלנה שמי הגיע ומה הגיע, וכל העיניים יהיו עליה. ואין לה את הביטחון העצמי הזה, ויערה כבר הייתה בהרבה מאוד סדנאות, כאלה ואחרות לחיזוק הביטחון העצמי, ואין לה אותו. טוב, תראי יערה, אם את היית פה על ידי, הייתי שואלת אותך ככה. מישהו עוד מלבדך יודע על זה שאין לך ביטחון עצמי? כאילו, את סוחבת את זה בינך לבין עצמך, או שכל הזמן בחברת ילדייך, אחיותייך, שנותייך, הצוות לעבודה, בכל פורום שאת נמצאת, את דואגת להגיד, יש לי בעיה שמלווה אותי שנים מגיל קטן, כבר הייתי אצל מאות מטפלים, ואולי אני מגזימה, אבל לא משנה. וסדנאות ותרגילים ושיטות לתגבור של הביטחון העצמי, ושום דבר לא עוזר לי. את כאילו מתנה את צרותייך בפורום מלא, או שאת הלכת עם זה בשקט, איש מלבדך לא יודע, אולי בעלך יודע, אולי אמא שלך יודעת, כי זוכרת אותך מאז שהיית ילדה, אבל אז זה משהו מאוד מאוד גדול שאני רוצה שתבדקי. אם את עושה מזה נושא, וכל אחד בסביבתך יודע שיערה, יש לה בעיה של ביטחון עצמי, ויערה תמיד, יערה מאוד מאוד סובלת מזה, ויערה ממש מסכנה, אין לה ביטחון עצמי, ואין מישהו או משהו שיכול לקבע לה את הביטחון העצמי הזה פעם אחת ולתמיד, ולגמור עם זה, יערה סובלת מזה כל החיים, יערה מסכנה, יערה, יערה ויערה. אז אם זה המצב, אז יערה, אני לא יודעת אם יש לה ביטחון עצמי או לא, כי אני לא מכירה אותה, אבל מה שיש לה בטוח, רצון שכולם ידעו שיש פה יערה. או לחילופין, לדאוג שבשום פנים ואופן לא ישכחו שיש פה יערה, כי אם יערה תפסיק לדבר על הביטחון העצמי שלה, ותגיד, אוקיי, יש אנשים שנולדו בלי יכולת לשיר. אין להם, הם לא יכולים לשיר את השיר הכי פשוט, כי הם מזייפים. או כי הקול שלהם לא טוב, או כי לא יודעת מה. אז אני נולדתי בלי ביטחון עצמי, ואני אסדר, או שאני אצליח לסדר את זה, ויהיה לי ביטחון עצמי כך או אחר, או שאני אסדר את החיים שלי סביב הבעיה הזאת. או הקושי הזה. הרי הרבה מאוד פעמים אנחנו מזהים איזשהו קושי, ואנחנו מסדרים את החיים בהתאם לקושי המסוים הזה, אפילו קושי חולף. לדוגמה, אישה בהיריון יודעת של-X זמן היא לא תוכל ללבוש את החצאיות הרגילות שלה, שהן אולי קטנות וצמודות וזה, היא תצטרך ללבוש בגדים גדולים ורחבים, עד שהיא תלד בעזרת השם, והכל יחזור למקומו, או שכן או שלא כמובן, אבל... אז מה? אז עכשיו כל העולם נעצר? לא. וגם קשיים הרבה יותר גדולים ולא חולפים כמו אישה בהיריון, שהממדים שלה, לפחות באופן זמני, מחייבים אותה לעשות שינוי. אז גם אחד שיודע כל מיני מגבלות כאלה אחרות, החל מזה שאני בחיים לא יהיה מספיק עשיר, בשביל, כנראה שלא יהיה מספיק עשיר בשביל לקנות מטוס פרטי. אז מה? אז עכשיו אני כל החיים יעצור אותם כי אין לי מטוס פרטי? או שמאוד חסר לי מטוס פרטי? אתם יודעים מה? באמת חסר לי מטוס פרטי, ואני כבר אגיד לכם למה. יש לי בן בארצות הברית, לעין הרע, אב לתשעה, כולל שניים נשואים, ואני מאוד מתרגעת, ואם היה לי מטוס פרטי, אז בהחלט הייתי אולי מגיעה אליו יותר. אבל מכיוון שאין לי, ולא נראה, כאילו איך יודעים אם יהיה לי, עוד לא יהיה לי. כי אם עד עכשיו לא היה לי, אתם יודעים, אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. אבל אפשר קצת לשפוט את העתיד, על פי מה שהיה בעבר. אז אם בעבר לא היה לי מטוס פרטי, אז כנראה שגם בעתיד לא יהיה לי, ואני בסדר עם זה. אז גם את, אם את היית עם הביטחון העצמי הזה, א', מנסה ובודקת בכל הכוחות, כמו שכבר אמרת, לשפר את זה ולצאת מזה, וכאילו לגמרי, במקום שעד עכשיו היית כל כך חסרת ביטחון עצמי, לעשות איזושהי תפנית של 180, ולהפוך למישהי נעימה, לא ביטחון עצמי על בסיס, על הגבול של שחצנות וקולניות ומין שתלטנות כזאת, ומין פטרונות כזאת. לא, אבל משהו נחמד, שאם את רואה את דודה שלה בבית כנסת, אז אין לה בעיה להגיד, היי דודה מיריה, מה שלומך, מה, איך הילדים, מה נשמע, איך זה, מה עמוד, זה מאוד נחמד. אז תבדקי, יערה יקרה בזה. האם את משתמשת בזה כמשהו שלא ישכחו בכלל כל אלה שבסביבתך שנמצאת פה מישהי בשם יערה? והאמיני לי, אנשים עושים הרבה דברים הזויים מאוד, הכל בשביל שלא ישכחו שם פה. אז תבדקי א', אם מאיזה מקום את עושה את זה. ואם אף אחד לא יודע שאת סובלת מביטחון עצמי, או אולי גם מדימוי עצמי ירוד מאוד, ואת לא עושה את זה בשביל כדי שלא ישכחו שאת פה, אני מאמינה שאת תוכלי להתגבר על זה הרבה יותר טוב. כן, ואת רוצה גם לדעת איך, בואי תעשי בצעדים קטנים. הדוגמה שנתת לי בזה שאת רואה מרחוק את דודתך בבית הכנסת, ואין לך אומץ לגשת אליה, אם כי את אישה בוגרת, נשואה ואם לילדים, אז הייתי אומרת, אוקיי, תגידי, אני אגש לדודה שלי, נגיד באיזשהו קטע שכבר רוב אנשים עזבו את בית הכנסת. אני כאילו יעקב אחריה, ואם יתמזל מזלי, וכל השכנות שלה כבר ילכו, אני אגש אליה כשבית הכנסת יהיה פחות עמוס. אולי בצורה כזו תוכלי כן לגשת. עוד דרך, נגיד, להתחיל דברים בצעדים קטנים. אם יש לך איזו שכנה שאת מאוד רוצה לשאול אותה משהו ואת לא מעיזה, אז בואי תתחילי במשהו קטן, יודעת מתי החתונה של הבן, או אני מצליח להשיפוץ, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. תעשי את זה בצעדים קטנים. תגידי לעצמך, אם אני אצליח להגיד שבת שלום לדודתי, מה טוב ומה נעים, ואם לא אצליח, אז גם טוב ונעים. לא, לא נורא. העולם יכול להמשיך להתקיים, גם אם אני טיפוס כזה, שאני לא יודעת, לא מעיזה להגיד לה שלום. אני, כמו שהעולם ממשיך להתקיים, אני לא יודעת להטיס מטוס, אז מה? אני יודעת הרבה דברים אחרים, זה אני לא יודעת. מקווה שעזרתי לך, והלוואי שתצליחי. כלומר, אל תשפטי את הסמר בחומרה, אבל כן תבדקי מאיזה מקום את מנופפת כל כך הרבה עם העניין הזה של חוסר ביטחון עצמי. יהודית היקרה, שלום. א', ברוך שובך, ודאי נמאס לך כבר לשמוע את זה. אבל גם אני חייבת לומר את זה. ובכן, אני נשואה, יש לי 5 ילדים. בני בן ה-12 מתחלה כל הזמן. כל יום יומיים ולפחות אחת לשבוע, הוא בא ואומר שכואב לו הראש או הבטן או הרגל, והוא בשום סליחה. הוא בשום פנים ואופן לא יכול ללכת לבית הספר. ברור שבדקנו עם שלטונות בית הספר, אם קרה שם משהו, אם הענישו אותו, אם הוא הסתבך במשהו, ואנחנו בקשר הדוק. הבעיה הזו לא חדשה, התחילה בסביבות גיל 10 אצלו, עד אז היה הכל טוב יפה, הלך לבית הספר כרגיל, עם הישגים נאותים מאוד. אולי לא המצטיין של הכיתה, אבל בהחלט עומד בכל המטלות, ועד עכשיו זה ככה. בלימודים אין לו כמעט בעיה. יש מקצועות שהוא צריך תגבור קטן, אנגלית ומתמטיקה, אבל בסך הכל הוא תלמיד מן המניין ללא שום בעיה. אבל לפחות פעם בשבוע בוכה וצורח שכואב לו וכואב לו וכואב לו, ואנחנו אכזרים ורשעים כמו המן והיטלר, לא פחות, שמעיזים להגיד לו, כך הקמול, כך שני הקמול, העיקר תלך לבית הספר. בטיפול פסיכולוגי לא היינו, בעצת הרב שלנו שאמר לנו לחכות עוד קצת, וזה היה לפני כחודשיים. עכשיו אומר הרב, אם אין שום שיפור, כדאי לחשוב על טיפול פסיכולוגי. ולמה הרב התנגד לטיפול הפסיכולוגי? מכיוון שהוא אומר שלפעמים ילד מפתח תלות בטיפול והופך לילד טיפולי איזושהי סטיגמה שנמשכת כל החיים. ברצוני לציין שהרב שלנו לא נגד טיפולים, הוא אדם מאוד מאוד מתקדם עם רעיונות ועם גישה מאוד חדשנית לחיים, אבל יש כאן משהו שאומר, אנחנו כולנו מכירים את אותם האנשים שלא יכולים לעמוד על הרגליים ללא מלווה צמוד, וזה נמשך כל החיים, ובאמת אנחנו לא רוצים להכניס את הילד למצב הזה. אם כי שנתיים שהוא עושה את זה, זה כבר באמת חריג ועובר כל גבול. שוב מיותר לציין שעשינו לו את כל הבדיקות האפשריות בקופת חולים, בחופי הילדים, הכל בסדר איתו ברוך השם. מה עלינו לעשות להוציא טיפול פסיכולוגי מסודר? נון בית, יועצת בית הספר כמובן בתמונה, והזמינה אותו לשיחות הרבה פעמים, נראה שהוא מאוד אוהב את השיחות האלה, ואומר כל הזמן, אולי שהיועצת תדבר איתי כל יום ואז אלך לבית הספר. היועצת לא פנויה לדבר איתו כל יום, וכאן כנראה הם סימני התלות באיש מקצוע שהרב דיבר עליהם. בקיצור, יהודית היקרה, אנחנו מבולבלים, מפוחדים ולא יודעים מה לעשות. נכון לרגע כתיבת פקס זה, טוב, זה לא פאקס, זה מייל, אבל בטעות כנראה היא כתבה פאקס. הילד היה בבית היום, הוא ישן על המחשב, ולא נראה שהוא סובל. יש לו חבר טוב שבא ומשלים את הלימודים. יהודית יקרה, סליחה על אורך המייל, הנה עכשיו היא כותבת מייל. סליחה על אורך המייל, אני פשוט שופכת את הלב, מה שכבר עובר עלינו קרוב לשנתיים, ובינתיים לא רואים פתרון. הילד אוכל, משחק, מדבר, מתרוצץ, אבל לא רוצה ללכת לבית הספר. תודה וכל טוב, קראי לי בבקשה חיה. טוב, אני, זה מייל ארוך, ארוך ביותר, ו... חיה יקרה, עד כאן שנתיים, שזה המון. שנתיים, את אומרת, הילד לא רוצה ללכת לבית הספר. אז לפחות פעם בשבוע הוא עושה איזה מין סצנה, או איך לקרוא לזה. אז א', תראי, את כן חייבת איזשהו טיפול פרטני. או לכם ההורים, ודרככם יוכל המטפל לדעת מה קורה בדיוק. אז אני מנסה להיכנס ככה לבית שלך, בבוקר. והנה יום ראשון בבוקר, הילד שלך קם ומתארגן והולך לבית ספר כאילו כלום. הללויה. פתאום למחרת, יום שני, הוא מתחיל, כואבת לי הבטן, אני לא יכול לזוז, אני לא יכול לקום, אני לא יכול לעמוד. הצילו, תביאו הצולת, תביאו רופא, תביאו אמבולנס, תביאו... זאת התמונה. ישנם ימים, את אומרת לפחות פעם בשבוע. אז בשבוע יש לנו 6 ימי לימודים. אז 5 ימי לימודים, הוא הולך כאחד האדם, קם והולך בלי שום דבר, או שנגיד כל יום ביום הוא מנסה להישאר, אבל את אומרת, נו בוא ככה כמול והוא כן מסכים, או אני לא יודעת מה בדיוק התמונה. את ניסית אמנם, ובאמת, שפכת את הלב, ואני הבנתי אותך. לקרוא בעיניים, קראתי כל מילה. להקריא, כאן אני לא יכולה להגיד, זה ארוך מאוד. והבנתי שבדקתם את כל הזוויות האפשריות. איך הילד אוכל, איך הוא ישן, איך הוא בחברה, איך הוא בלימודים, איך הוא בבית, איך הוא... מאוד חשוב לבדוק גם את התמונה הכללית, ואת אומרת, עשיתם את זה, ואתם בקשר עם שלטונות בית הספר, ועם היועצת, וכולם יודעים על הבעיה. אז עכשיו תראי, אני עונה לך גם כמו שעניתי למאזינה הקודמת. זו שאין לה ביטחון עצמי מספיק. ואמרתי, אולי זה איזשהו מין דבר ששומר אותך על המפה, שומר את הילד בזרקורים. יש אומרים זרקורים ויש אומרים זרקורים. אני לא רואה סיבה להגיד זרקורים, כי ביחיד זה זרקור, ברבים זרקורים. אולי אני טועה, לא יודעת. אז דבר ראשון, תמיד בודקים את זה. מה יקרה אם הילד הזה ילך לבית הספר שמח וטוב לב, אז מה, מי ידע שיש פה שוקי, או אני יודעת איך קוראים לו? הוא לא ידעו. אז הוא מפתח את ההתחלות הזאת. הוא מתחלה. מלשון עושה את עצמו חולה. בדיוק היום שמעתי סיפור מזעזע. ילדה בת ארבע, כולה בת ארבע, הפסיקה לפתע פתאום להשתמש ביד השמאלית שלה. ובצורה הכי עקבית שיכול להיות, היד תולה לה בצד, כאילו שהיא הפכה חלילה למשותקת, חסרת תחושה, חסרת תזוזה, פשוט הפסיקה להשתמש ביד, נקודה. כמובן ריצות לכל הנוירולוגים ולכל הרופאים, ומעקבים דרך הגננת ודרך כן, גם הגננת דיווחה שהילדה מתפקדת ללא ידה השמאלית, ילדה בת ארבע. זה כמובן חרדה מאוד גדולה, מי יודע מה מתפתח, מי יודע מה... ועקבו אחרי גם בשינה. כשהיא ישנה ורוצה להסתובב לצד השני, היד נגררת אחריה כמו משהו חסר החיים. מאוד מפחיד. וכמובן רצו לכל הרופאים הכי גדולים, איש לא מצא את הסיבה. כל הבדיקות היו בסדר, נוירולוגיות, עצביות, כל מה שתגידו. עד שבאה הסבתא ואמרה שכשילדי הסבתא היו קטנים, היה בשטח איזה רופא בכיר מאוד מאוד עם ראייה רחבה יותר. לא מה הראה הבדיקות, מה הראו הבדיקות, כך וכך, טוב, הכל הוא שופט ורואה ובודק לפי הניירות, לפי מה שרואים בשטח, וזה בסדר. כן, אני מאוד בעד בדיקות. אבל כמה אנחנו שומעים, בבדיקות לא ראו כלום. אפילו במקרים רציניים ביותר, בבדיקות לא ראו כלום. ואז הסבתא אמרה, כמוצא אחרון, ינסו לדבר עם הרופא הזה. הרופא קיבל אותם, אומנם הוא כבר אדם קשיש, וכבר לא עובד, אבל כן קיבל אותם, ובדק את כל המקרה בצורה מאוד 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 יסודית, ואחר כך הוא שאל, קרה משהו בבית בזמן האחרון? כן, נולדה תינוקת חדשה. והתברר שהילדה פשוט, זה היה משהו משולב גוף ונפש. יכול להיות שזה לא היה, כאילו היא חשבה בלילה, איך אני אגרום לזה, שלמרות שנולדה תינוקת, וכל תשומת הלב המשפחתית, הצרה והרחבה, כולה ממוקדת לתינוקת הזאת, כולל אבא ואמא, כולל סבא וסבתא, כולל האחים והאחיות, כולל שכנים, כל אחד שרואה את התינוקת החדשה, איי, זאת התינוקת, איזה יופי, מזל טוב, מה היא עושה, מה היא אוכלת, מה היא דומה, מה זה, ואיפה אני? אז הרופא טוען שזה לא שהילדה שכבה בלילה וחשבה, מה אני יכולה לעשות כדי שידעו שגם אני פה. זה לא היה עד כדי כך מובנה ומתוכנן. אבל הילדה כן, איכשהו הרגישה צורך לעשות משהו כדי שידעו שהיא פה. מסתבר שאפילו יכול להיות שהגיע למין פחד קיומי כזה. אז הילדה הזו החדשה תגזול לי את כל המחיה שלי, לא יישאר לי מה לאכול, לא יישאר לי מה לשתות, וזה כמובן הכל בעולם הרגש, שהוא כידוע המרכיב הכי חשוב בחיים שלנו. העולם הרגשי, הוא המנהל אותנו והוא המנווט אותנו, והוא בעצם גורם לנו להיות בני אדם. כמובן שיש לנו את השכל, וזו תורה שלמה איך משתמשים בצורה מוצלחת גם בשכל וגם ברגש. אבל אחרי שטיפלו בחרדה אמיתית, זו הייתה תסמונת חרדתית אמיתית, הילדה חזרה לאיתנה והכל הסתדר. אז גם עם הילד שלך, אני לא יודעת אם, כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד חשוב לדעת, אם ישנם ימים שכאילו כלום, הוא מתפקד וכאילו שבחיים לא כאב לו כלום והוא לא עשה את כל האקשן הזה, או שכל יום הוא מנסה להשתמט, או שהוא מפעיל את זה לסירוגים, לדוגמה, כשאת לא בבית, לא יכולת לצפות עליו מבעד לאיזשהו קיר זכוכית. והוא, כאילו, הרי יש היום כאלה דברים, כן? זה שנמצא בחדר לא רואה אותך, אבל את רואה אותו. ככה צופים על אסירים, כל מיני חשודים שחוקרים אותם. אז אנשים שצריכים לדעת מה בחקירות האלה, הם עומדים מאחורי קיר זכוכית כזאת. הם רואים ושומעים את כל מה שנעשה בחדר החקירות, אבל החשוד, הנחקר, לא רואה אותם. וככה הם צוברים הרבה אינפורמציה. אז לא יכול להסתכל עליו מבעד לקיר כזה. אז מה? כשהוא חושב שאף אחד לא רואה אותו, אז הוא תופח לעצמו על השכם? וואלה, עוד הרווחתי יום בבית? איזה כיף! והוא מתרווח כזה, ויש לזה הרבה מאוד חומר. כלומר, שנתיים זה הרבה מדי לטעמי. אבל אם אתם, כאילו, עברו כמעט שנתיים ואתם באותו מצב, ואני גם יכולה להבין איך עברו השנתיים האלה. כי אם את אומרת שלפחות פעם בשבוע, ואולי זה קורה גם פעם בשבועיים, אז כאילו אתם מושכים את הזמן. אז היום היה לו יום טוב, והוא הלך יפה וחזר ואכל ושתה וכין שיעורים ודיבר עם חברים והלך להתפלל, אני לא יודעת מה אמרו. אז טוב, עברנו את זה. מחר יהיה לו יום פחות טוב. כאילו אתם משכתם את הזמן. זה שאת אומרת שאתם רוצים איכשהו לעקוף את המלשון עקיפה, כמו שעוקפים בכביש, ולא להפוך אותו לילד טיפולי, יש בזה משהו. אבל גם צריך מעקב וצריך שיקול דעת מה יותר חשוב לטפל בו ולרדת לעומקה של הדבר הזה, או להניח לו ולמד למשוך את הימים יום אס על יום באסק, ובתקווה שהוא יהיה גדול אז הוא יצא מזה. וכאן אני מגיעה כאילו לישורת האחרונה של הבירור שאני יכולה לעשות פה. לו יצויר שאת יכולה לעשות שיחה עם הילד ולשאול אותו, הרי אתה שם לב, כן, זה, אם אולי ניסיתם להעביר אותו בית ספר, אני מבינה שאולי גם את זה ניסיתם, אם בפועל או להציע לו, אולי לא טוב לך בבית הספר הזה, אז נעביר אותך, למרות שכבר על זה דיברנו, לא תמיד זה פתרון מוצלח. אבל לו יצויר שאת יכולה לעשות שיחה, הילד נותן בך אמון, הוא ילד אינטליגנטי ומשתף פעולה. ואת אומרת, תראה, אני פה חושבת שנכנסת למין מודל כזה, הרגל חיים כזה. יום אחד בשבוע לכל הפחות, אתה כאילו עושה פוס. אומר, אוקיי, אני היום בחופש, אני עושה פוס. אני לא הולך לבית הספר, אני לא מסתכל על השעון, אני לא עושה את המבחן שבדיוק היום. אני יורד כן, האמרה הידועה הזו, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. היום אני יורד. אתה רואה את עצמך גם בבגרותך, כאדם עשוי, כאדם בעל אחריות, של משפחה, של עבודה, של פרנסה, של משכנתה. אתה רואה את עצמך גם אז, לוקח את החופשות הקצרות האלה, איך אתה חושב לשלב את זה בה? כלומר, כן, איכשהו לשדר לו, אוקיי, עכשיו אתה בן 12, אז זה לא סוף העולם, אבל איך אתה חושב לעשות את זה כשתהיה גדול? עכשיו, אני כן מכירה אנשים שבאמת עשו את זה בילדותם, אבל בבגרותם הפכו להיות אנשים מאוד מאוד אחראים ובוגרים, וזה עבר להם whatsoever. לא יצא לי לדבר איתם, כאילו לשאול אותם מה גרם לכם שזה יעבור ככה, ואתם הפכתם מילד שגורר רגליים למבוגר מתפקד ברמה גבוהה, אני לא יודעת. אבל כן, זה כן קרה והרבה. טוב, אני ממהרת, כי אוטוטו זמננו מסתיים. אני גם לא עושה הפסקה למוסיקה בינתיים, כי יש לי פה הצטברות ענקית. אני בשבוע שעבר ביקשתי שאלה שעדיין צריכים תשובות לשאלות שלהם, שנשאלו בזמן ההפסקה בתוכניות שהייתה לנו, שישלחו לי עוד פעם. חשבתי שיגיעו כמה מיילים, כמה וואטסאפים, כמה אס-אמסים, אבל הגיע מבול. אז אני משתדלת קצת להתקדם עם זה. יהודית שלום. אני פונה אלייך בלב שבור לחתיכות. אם מי כיוונה אותי לפנות אלייך? היא מאזינה קבועה שלך מדורי דורות, וניסתה לשכנע אותי גם, אני גם מאזינה לך הרבה מאוד בזמני הפנוי. ובכן, אנחנו 26 חודשים, ועד עכשיו חשבתי שברוך השם באושר ענק. בלי להתבייש ובלי להרגיש מבוכה, אני יכולה לומר לך שאני מאוהבת בבעלי עד הגג. פשוט מייחלת ומצפה לבואו, סופרת את הרגעים עד שהוא מגיע, מוכנה לנשק את עפר כפות רגליו. הוא בחור חמוד, יצאנו די הרבה לפני שהתחתנו, אנחנו כבני 25, שנינו עובדים בעבודה טובה, וכיווינו לטוב. דיברנו גם הרבה על הריון, על הקמת משפחה, אפילו גדולה, והכל היה נראה הכי ברור שאפשר. אבל לפני כחודש וחצי, פתאום הרגשתי שבעלי מאבד עניין. גם בי באופן פרטי, וגם בכלל בחיים שלנו. הוא לא מדבר כמו שהוא היה מדבר, לא צוחק כמה שהוא היה צוחק, והיינו צוחקים המון, מכל שטות. היינו הולכים ברחוב, רואים איזה משהו שגרתי למדי, אבל אותנו זה יצחיק. היינו צוחקים כמו שני מפגרים, ולא היה אכפת לנו. הצייר לך דוגמה, הוא מגיע הביתה בסביבות 6, אני אף אליו, הוא כן מחבק אותי וכל מה שצריך, אבל הכל בצורה של אוטומט כזה. אנחנו יושבים לאכול, הוא מגניב מדי פעם מבט לסמארט שלו, אבל לא מאוד הרבה, אבל אוכל בצורה מאוד מונוטונית, די מכריח את עצמו ממש לפעמים, כדי לא להשאיר ולהחמיא לי על האוכל, אבל הכל בצורה מכנית, אוטומטית, יבשה, בלי שום דמיון למה שהיה קודם. דיברתי עם מדריכת הקלות שלי. היא אמרה לי שזה לא חייב להיות שמשהו דרמטי קורה, אלא שיתכן שזה משהו שמתרגלים אליו. אבל אני תמיד ידעתי שגם מצוות הנידה, וגם בכלל אחרי 6 חודשים, הוא כבר כל כך התרגל אליי שהכל נכנס למין שגרה מטורפת כזאת. כשאני יושבת על ידו, על הספה, הוא כן כאילו משמיע את הקולות הנדרשים. אבל אני, כאדם הכי קרוב לו, יודעת שזה לא זה. ובקושי מתאפקת מלברוח לחדר, לפרוץ בבכי, לצרוח צרחות אימים, לדפוק על הקירות ולרעיש עולמות, ולהגיד איפה אהובי, איפה הילד שהתחתנתי איתו ושחשבתי שמעתה ועד עולם נהיה מאושרים עד בלי סוף. סליחה על הפאטוס ועל המילים הנמלצות, אבל אין לך מושג כמה שאני שבורה. כן שיתפתי את אמא שלי אחרי כמה זמן, כי אם בעלי, שלא אנקוב בשמו, נבול, גם אני נבולה, ואנחנו באים להורים, אמא רואה אותנו, לא שמחים, היא מאוד לחצה עליי, ואמרה לי, הרגע תגידי לי מה קורה. ואז אמרתי לה, אני לא יודעת מה שהשתנה בו. טרם דיברתי איתו וטרם דיברו איתו. אודה לך מאוד, מאוד מאוד, אם תואילי לענות לי בדחיפות מקסימלית. קראי לי בבקשה, היה לי. טוב, אומרת, היה לי, חתנתי לפני 6 חודשים, וחשבתי שהגן עדן נפתח לפניי. אהבה, ידידות, צחוקים, מה שאת כל הטוב והטוב והאמיתי ואת כל הדברים האלה. ולפתע, טוב, זה היא לא כותבת אם השינוי היה פתאומי, או מדורג, כאילו לאט לאט. זה דווקא פרט חשוב. על כל פנים, כרגע התמונה ממש ממש, אין לה שום דמיון למה שהיה. כן, הוא בא, הוא כן מחבק, הוא כן משתדל להיות שם, וכאילו לעשות את כל הקולות שנדרש לעשות. אבל זאת בבואה, בבואה, חיוורת מאוד מאוד למה שהיה ביניהם קודם. מדריכת קלות אמרה, תראי זה קורה, הוא פשוט התרגל, וכל החידוש הזה וכל הסערת נפש הזו פשוט עברה, נכנסתם לשגרה, וזאת השגרה, זה לא קרה כלום. אבל אומרת היה לי בבחימה, זאת לא השגרה, אני יודעת, אני מכירה אותו, וזה לא אמור להיות ככה. להגיד לכם את האמת, גם שגרה יש לה את המאפיינים שלה. אני כן מסכימה עם מדריכת הקלות שיש היי, ובאמת מצוות הנידה באה בין השאר בשביל לייצר כל חודש לפחות לזמן קצר של יום-יומיים את ההיי הזה, וזה מתוק מדבש. אבל אחרי 30 שנות נישואים, אז המצוות נדע גם היא מייצרת את ההיי הזה, אבל הוא לא נמשך כל החודש, הוא נמשך כמה ימים, ובכלל רוב הזוגות הטובים רוצים תמיד להיות לא בנידה, כי זה נותן מין איזשהו חוץ סמוי מאוד מאוד עדין ויקר וחמוד מקשר ביניהם. מה שבמי הנידה, החוט הסמוי הזה איננו, אז זה נותן תחושה מאוד טובה. אבל זה לא ההיי של יום החופה האמיתי, כן? זה כאילו, וזה נהדר, וזה יפה, וזה מתוק. אומרת, היה לי שלא יספרו לי סיפורים. אני מזהה פה משהו הרבה מעבר, ובא לי להיכנס לחדר ולדפוק על הקירות ולזעזע את הבית, כאילו כמו שמשון שאחז בעמודים והפיל את כל הבית וכו וכו. אז תראי, אף אחד לא דיבר איתו עדיין, ואף אחד לא אמר לו, תשמע יקירי, יש פה שינוי גדול, אני חברה שלך, אני לא האויב שלך, ואני לא נגדך. מה שקורה איתך, אני רוצה לדעת. וזה, וזה כולל את הדבר הכי חמור והכי קשה. אני רוצה לדעת, כן? אני כבר בעצם התחלתי שיחה בין היה לי לבין בעלה, שמנשוי צעיר, מאוהב וחזר דאגה, הפך להיות שקט, מכונס, עושה דברים ככה בצורה יבשה ומונוטונית ואוטומטית, ואומרת, היה לי, זה לא האיש שהכרתי. ואם תגידו שגרה, לא ככה נקראת שגרה. ואני מאמינה לה, היה לי. כי גם אני חושבת ששגרה יש לה מאפיינים, גם אם בשגרה, אבל מספיק מבט, מספיק ליטוף, מספיק להחזיק ידיים, לא צריך כל הזמן להיות בזיקוקים ונפצים ותופים רועמים וכל ההי הזה. אז גם אני בהחלט מסכימה, אם היה לי שהיא מזהה שינוי, ושינוי דרמטי ואפילו מפחיד. והיה לי יקירה. יש לך כאן שתי אופציות. או שאת לוקחת אומץ ומדברת איתו. וכאילו מתאבדת על זה, ואומרת, אני, כן, אני ככה עושה תרחיש, או בחדר שינה, או במטבח ליד השולחן, או על הספה, את לוקחת לו את היד, ואת אומרת לו, ירון, ליעזר, מה שקוראים לו, אנחנו צריכים לדבר. מצידי, תקחי אפילו איזה כדור הרגעה מראש. או איזה כוס יין תשתי, או כל מה שייתן לך אומץ להתחיל את השיחה הזו, וגם לגמור אותה עם תוצאה, עם פענוח, עם התקדמות. לא רק להתחיל את השיחה, ואז הוא יגיד, שום דבר לא טוב לך, אני בסדר, אני אוהב אותך, מה את רוצה ממני, מה אני לא בסדר, תמיד יש לך טענות. שום דבר לא מספק אותך, אני לא יודעת מה באמת המצב בינך. אז האופציה הראשונה... האופציה הראשונה היא, אני אומרת לך עוד פעם, לעשות הרבה חזרות, הרבה תרגילים, ולראות איך את יכולה לעבור את השיחה הזאת, אבל, ולגמור אותה עם תוצאות. היה לי, תקשיבי לי טוב. האופציה השנייה היא לקיים את השיחה הזו אצל איש מקצוע. וזה בהנחה שבעלך יסכים ללכת לאיש מקצוע. את יכולה להגיד לו, שמתי לב אצלך לשינוי מאוד מאוד גדול. זה מפחיד אותי. זה מפחיד אותי. אני לא מוכנה להמשיך ככה. אני לא יודעת אם אני יכולה לדבר איתך ולהבין למה אתה השתנית, מה קורה, מה לא בסדר. אז נלך למישהו, זה יכול להיות אפילו הרב. למרות שאני מעריכת רבנים מאוד גדולה, אבל רב יש לו תפקידים אחרים. רב הוא לא יועד זוגי. אז לפעמים אין לו את הכלים שצריכים באמת להביא לפענוח הדבר הזה. אני מבינה שקשה לך היה לי, אני מבינה שזה מפחיד, גם אותי זה היה מפחיד מאוד מאוד. יש בהחלט דרכים לראות אם האדם שמח. זה לא אומר שכל היום הוא צריך לרקוד ולתופף ולצאת במחול, אבל הוא צריך להיות שמח ונינוח. שפת הגוף אומר, אני נמצא באזור הנוחות שלי, טוב לי פה, הכל טוב. גם אם פה ושם היה איזה ריב קטן, או איזה אי הסכמה, או איזה ברוגש של שעה, שעתיים. לא. זה גם נלקח בחשבון. אבל זה לא איום קיומי. מה שאת מדווחת עליו הוא איום קיומי, ופה אני רוצה שתעשי ברור באחת משתי האופציות האלה. או שאת עצמך תדברי איתו. בעצם יש כאן אופציה שלישית. אם את רוצה הכנה מדוקדקת לשיחה הזו, תלכי את לבד לאיש מקצוע, שיעשה איתך סימולציה, ושיראה איך את מתמודדת עם שיחה קריטית שכזו. ואני כמובן מאחלת לך בהרבה מאוד הצלחה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. הייתי פה ממש בשמחה, אם כי בצרידות ובשיעולים, עמכם הסליחה. הנה המספרים שלי, 0528-703-667, 0367-4-7620, פוגל 22, שטרודל, 012.net.il, היו שלום, שבת שלום, להשתמע בשבוע הבא.